הנושא שנלמד היום, למה דווקא הרב קוק, אני חושב הוא נושא שצריך לברר אותו בכלל, ובפרט בתקופה האחרונה או בשנים האחרונות. ברוך השם, הקדוש ברוך הוא שולח בכל דור ודור לעולם צדיקים, קדושים, גאונים, שידריכו את עם ישראל בכל תקופות ההיסטוריה. כל דור ורבותיו, כל דור ומוריו. וגם בדורות האחרונים, דור המעבר בין גלות לגאולה, נקרא לדור הזה דור של 300 שנה בגדול, גם בדורות האלה הקדוש ברוך הוא ברוך השם שלח לנו מאורות רבים, וכל גדול בישראל הוא חשוב, הוא נצרך, מתקן תיקונים באומה, עד שכל התהליך הזה, כשהוא משתלב זה בזה, מביא אותנו בעזרת השם לגאולה שלמה. אז באמת השאלה נשאלת, למה דווקא הרב קוק? למה אנחנו, אם אפשר לומר, נדבקנו בצד החיובי של המילה, דווקא בכיוון הזה, בתורה הזאת, בדרך הזו? מה יש בה בתורה הזו שכל כך מתאים לנו, לדורות, לתקופה, לתיקון עולם? כמובן הדברים שנלמד כאן לא באים חס ושלום לבטל גדולי עולם אחרים, כיוונים קצת אולי עם קדישים שונים, אבל נעסוק מה כן ואלו מה לא, אלא מה הייחודיות או מה הנקודה של תורת הרב. אני חושב שגם הסוגיה הזאת מאוד צריכה להתברר בשנים האחרונות, שבהם אנחנו עדים שאפילו בתוך הציבור הנקרא, הציבור שלנו, הציבור הדתי-לאומי, גם הוא עובר כל מיני תנועות פנימיות וחיצוניות, סמויות וגלויות, ההתעוררות לתנועת החסידות. רק דוגמה אחת לכל הבירורים האלה, גם בתוך הרב קוק עצמו, הרב ציודה, תלמידיו, תלמידי תלמידיו, יש גוונים כאלה ואחרים. אז כמובן אנחנו לא מתיימרים להבין את הסוגיה ולהקיף אותה, אבל אולי משהו דרך דברים שהרב כתב, בעיקר נתבסס על מאמר אחד במאמרי הראייה, אבל ננסה להשלים את הדברים כמה שהזמן יאפשר גם ממקומות אחרים. בספר מאמרי הראייה ישנם כמה מאמרים שבהם הרב עוסק ומדבר על גדולי ישראל, גדולי הדורות ראשונים ואחרונים, חלקם לאחר מותם, חלקם עוד בחייהם הוא דיבר וכתב. אחד המאמרים שהרב שם עוסק בהם הוא ההספד על הרב שמואל מואליבר זצ"ל, שהוא היה אחד מגדולי רבני, נקרא לזה, הציונות הדתית של אז. והרקע בעצם למאמר הזה הוא הפסוק שמופיע בנביא, כפי שאנחנו נוהגים להגיד בקבלת שבת בספר תהילים, ודורשת הגמרא, משה ואהרון בכהניו ושמואל בקורא שמו. אומרת הגמרא, מכאן ששקול שמואל כנגד משה ואהרון. והרב לקח את הדרשה הזאת של חז"ל ונתן לה את הגוון שלה ביחס לרב שמואל מואליבר זצ"ל. אין ספק שהדברים שהרב כתב על הרב מואליבר זצ"ל מתאימים לו מאוד מאוד, ונוכיח את זה, אפשר להוכיח את זה ממקומות רבים, אבל אותם הביטויים אפילו שהרב משתמש בהם כלפיו, במקומות אחרים הוא כותב כלפי עצמו, בעיקר בשמונה קבצים, בהרבה מקומות. אז אנחנו, כמו שאמרנו, ננסה ללמוד את המאמר הזה ולהשלים אותו כמה שניתן לפי הזמן. אומר הרב, הקטע הראשון הוא קטע פתיחה, לפני שאנחנו נכנסים להגדרות יותר מדויקות. בתוך השדרה הרוחנית שלנו, בתוך השדרה של גדולי התורה וגאוניה, ישנם שני סוגים של גדולים. גדולים סתמיים, בלי כל שם ליווי, פסיק, וגדולים גיבורים. אמרנו לא מעט פעמים שאנחנו חיים בעולם שמקיף המון פרטים, ואנחנו צריכים לא רק להכיר כל פרט מצד עצמו, אלא להכיר גם את היחסיות הנכונה בין כל הפרטים. למשל, כותרת כללית, חוכמה, בינה, דעת. חוכמה זה להכיר דבר מצד עצמו. אני מכיר פרט א', מכיר פרט ב', בינה זה אני יודע להבחין מה בין הפרט הזה לפרט הזה? מה היחס בין הפרט הזה לפרט הזה? ממי אני יודע להסיק מסקנות? וכו'. לכן יהיה נכון לומר, שאם אין בינה, אין חוכמה. דהיינו, אם אני לא יודע את היחס הנכון בין הפרטים, אני לא יודע בעצם כל פרט. כי כדי באמת לדעת את הערך האמיתי של כל פרט, אני צריך לדעת איך הוא מתייחס לפרטים אחרים. דוגמה שטותית לחלוטין שהזכרנו אותה כמה פעמים. אם אני רואה את הכלב שלי טובע בים, ורואה אדם שאני לא מכיר טובע בים, אם אני לא יודע מה היחס העקרוני בין כלב לבין אדם, יכול להיות שאני אקפוץ להציל את הכלב. וזה לא מצחיק. כלומר, אם אני לא יודע מה בין אדם לכלב, אז אני לא יודע מהו אדם ומהו כלב. הראיה שהעדפתי את הכלב על פני אדם. לכן, הבינה היא הכרחית לחוכמה. חוננו ומנתך, חוכמה וממילא, אנחנו צריכים להגיע לשלב הבא, בינה. ולכן לא שכאן הרב מנסה לחלק ציונים לגדולי ישראל במהלך הדורות. אלא אנחנו מחויבים כלומדי תורה, עם כל הערכה שלנו לכל פרט ופרט, לכל גדול וגדול בנושא הזה, לדעת לחלק בין דבר לדבר, בין פרט לפרט, בינה בחוכמה. לדעת לחלק בין גדול לגדול. לא שבגלל זה אנחנו מקטינים את הגדול חס ושלום, אלא אנחנו יודעים לעצמנו את היחס הנכון בין הגדולים. אומר הרב, ברוך השם במהלך הדורות, כל הדורות, שם ישראל חי את ההיסטוריה, הקדוש ברוך הוא שלח לו מנהיגים המתאימים לדור, לתקופה וכו'. אבל באופן כללי ניתן לומר שאפשר לחלק את הגדולים לשני סוגים. גדול אחד שהרב קורא לו גדול סתמי, כמו שקוראים לזה היום, גדולי ישראל, גדולי, נכון? ככה אנחנו מתבטאים אפילו. או, וגדול שני, גדול מסוג שני, שהוא גדול גיבור. אם נגיד זה בצורה אחרת, יש גדולי ישראל ויש גדולי גיבורי ישראל. דרך אגב, מאוד מעניין. תכף אנחנו ננסה להגדיר את ההבדל בין גדול לגיבור, בין גדולה לגבורה. אבל כבר שאנחנו ככה מתחילים לגשש באפלה, אנחנו כבר מזהים שלמשל לפי רבי עקיבא בדרשה בגמרא, כשהגמרא דורשת את הפסוק לך השם הגדולה הגבורה התפארת הנצח והעוד, אם הגמרא, אם הפסוק אומר שניים גדולה וגבורה, כנראה שזה שני דברים שונים, גדול וגיבור. ואם רבי עקיבא משנה את הסדר הכרונולוגי של המאורעות עד כדי כך שהוא אומר לך השם הגדולה זו קריאת ים סוף והגבורה זו מכת בכורות, אף על פי שמכת בכורות הייתה לפני קריאת ים סוף, שהרי זה בראשון וזה בשביעי של פסח, משמע שרבי עקיבא בא ללמד אותנו לא את סדר ההופעה ההיסטורית של הקדוש ברוך הוא, אלא את סדר ההופעה הערכית, היא נקרא לזה האיכותית, האידיאלית. ולכן המושג גדולה הוא מתאים יותר ביחס לטבע, ים. גם כשאנחנו רואים את הים, אנחנו מברכים ברוך שעשה את הים הגדול. אבל ההנהגה של הקדוש ברוך הוא ביחס לאדם, שהוא אדם בכירי, נקרא לזה היסטוריה, האדם שפועל בתוך הטבע, מבחינת היסטוריה, פה המונח הוא אחר לגמרי. פה המונח הוא גבורה. והגבורה זו מכת בכורות, הקדוש ברוך הוא שולט על בני אדם. יודע להבדיל בין יהודי למצרי. ולכן המילה הראשונה בשולחן ערוך, ביחס לבני אדם, היא התגבר. ולא התעורר, יקום. וכשאנחנו מבחים בבוקר אנחנו מבינים שבעצם הגיבורים היחידיים במין האנושי הם ישראל. כאן נאמר, ברוך אתה השם לכל מלך העולם, עוזר ישראל בגבורה. אם כן, הגבורה היא ביחס לאדם, ובפרט ביחס לאדם מישראל. עוד מעט יתברר. אם כן, אנחנו הולכים לברר בעצם היום שני מושגים, גדולה וגבורה, שבעצם באים לידי ביטוי בשני סוגים של גדולים בישראל. אז אומר הרב, יש גדולים גדולים ויש גדולים גיבורים. נכון יהיה לומר שהמונח היותר שלם שאנו צריכים להשתמש בו הוא גיבורי ישראל, או גדולי גיבורי ישראל, אבל לא גדולי ישראל. הביטוי הזה גדולי ישראל הוא ביטוי שאני תכף נבין אותו, הוא לא כל כך מתאים. בואו נראה. אז כמו שאמרנו, הקטע הראשון הוא פתיחה כללית. אומר הרב, אבל היות ואנחנו, ואולם אנחנו, אשר דלדוליה של הגלות הארוכה והממושכה, לקחו ושללו מאיתנו את הטעם הטוב של הדר הגבורה, עוד ביטוי, הדר שצריך להבין אותו, אנחנו איננו מסוגלים יותר להבין את הערכתם של הגדולים הסתמיים, או לכל היותר את ערכם של אלה הגדולים, אשר צד הגבורה שלהם איננו כלום ואיננו ניכר בעליל. אבל קשה לנו להבין כראוי את ערך גדולתם של הגדולים הגיבורים. דהיינו, עם ישראל בגלות 2000 שנה, הוא לא רק עם שהיה מנותק גיאוגרפית מארצו, הוא ממילא יכל לבטא את עצמו ברמה הלאומית באופן עצמאי. אלא כידוע, יותר קל להוציא את היהודים מהגלות מאשר את הגלות מהיהודים. דהיינו, כשעם ישראל היה בגלות, התחילה, אם אפשר לומר, להופיע אצלנו איזושהי תפיסה מחשבתית, עמדה נפשית, וממילא גם הדרכות מעשיות, שהן הדרכות גלותיות, שהן 100% ביחס לתקופה הגלותית. זה מה שהיה צריך להיות. אבל אחרי 2000 שנה, שבה, אם אפשר לומר, חלחלה במחשבתנו ובנפשנו, התפיסה הגלותית, כשאנחנו חוזרים לארץ ישראל, אנחנו בכלל לא מודעים שיכולה להיות, שיכול להיות מצב שהתפיסה הגלותית היא בעייתית מאוד, ביחס לתקופה שבה אנחנו חיים. לא שאנחנו מבטלים אותה, אבל אנחנו צריכים להצמיח אותה, ולצמוח דרכה. כלומר, לעלות עוד קומה שכוללת גם אותה, אבל לא מסתפקת בה. ולכן אומר הרב, אנחנו הדלדלנו בגלות, נעשינו דלים ודלים. נהיינו עניים, עד כדי כך שאנחנו אפילו לא יודעים להבדיל ולהבחין, בינה, בין גדולים לגדולים. אצלנו יש ביטוי גדולים, גדולים. כן, אבל צריך להבחין בין גדולים לגיבורים. עד כדי כך שאנחנו לא מסוגלים אפילו לדעת, א', את ההבחנה בין גדול לגדול גיבור, ב', גם אם יש מישהו גדול בישראל, ויש הרבה ברוך השם, שיש בהם צד גבורה, אנחנו לא מזהים את זה בכלל, וג', אם אנחנו מזהים את זה כבר, אנחנו לא מעריכים את זה כפי שצריך להעריך את זה, עד כדי כך שאנחנו מזלזלים בזה. נורא, מה הגלות עשתה לנו? תכף זה יתברר. אנחנו איננו מסוגלים יותר להבין את הערכתם של הגדולים הסתמיים. את זה אנחנו מעריכים, את זה אנחנו מוכירים, לזה אנחנו מתחברים, פה אנחנו רואים גדלות. או לכל היותר את ערכם של אלה הגדולים אשר צד הגבורה שלהם איננו כלום ואיננו ניכר בעליל. יש בהם צד גבורה, אבל הוא לא המוקד, הוא לא הדגש. אבל קשה לנו להבין כראוי את ערך גדולתם של הגדולים הגיבורים. אנחנו ספוגי הגלות, ספוג, סופג, לקרבו פנימה, כיוון שאנו באים להסביר את ערכם של הגדולים הנעזרים גם בגבורה, את אלה הגדולים, אנשי החי, שכל הווייתם והנהגתם מלאה גבורה גלויה, את אלה הגדולים שיש בהם בהתגלות, ולא רק באופן סמוי, אלא בפועל, גם ברעיונותיהם שנכתבו בספרים או נאמרו בעל פה, וגם בהדרכתם המעשית ובפעולתם המעשית ממש, לא רק בסברות יפות בשיעור, אלא בפועל הם ככה חיו וככה חינכו, וככה עשו, בפועל. שיש בהם גם בהתגלות מתוכן החיים והגודל הקדמוני של הזמן, אשר גאוותם של ישראל עוד לא ניטלה מהם וניתנה לאומות העולם, הרי אנו מתלבטים מאוד בדרך הערכתם של הגדולים האלה, מתוך הסברה טבעית תמימה, כבר התברר. עכשיו אנחנו נכנסים להגדרות. מה הגדרה של אדם גדול? דרך אגב, להבדיל אלף אלפי הבדלות, אין סוף הבדלות, גם היום, כשאנחנו משתמשים בביטוי גדול, אנחנו משתמשים בו גם ביחס לדברים אחרים לגמרי, נכון? למשל, אדם שהוא מקצועי בתחום העיסוק שלו, אנחנו רואים הוא גדול, ניקח את הדוגמה שהתחיל ביותר, ספורט, יש שיר כזה באיסטדיונים, הוא גדול, הוא גדול, הוא גדול, לא שרים הוא גיבור, סליחה שאני צרוד, אני לא מדייק, הוא גדול, למה הוא גדול? מה התכונה שנקראת גדולה? אומר הרב, הגדול, כמובן אנחנו עכשיו חוזרים למקור, גדול בתורה. מה זה גדול בתורה? גדול בישראל. הגדול יכול להיות גדול בתורה. מה זאת אומרת? קודם כל בפשט, גדול, אם נתחבר רגע אפילו למקצועות אחרים כמו שהזכרנו עכשיו, הוא מקצועי בתחום שלו. דיינו, אדם שהוא גדול בתורה, זה אדם שיש לו היקף אינפורמציה רחב מאוד. יש לו עומק באותה אינפורמציה שהוא יודע. הוא מקצועי במה שהוא עוסק בו. אז קודם כל הוא גדול בתורה במובן הזה שהוא יודע ידיעות. והוא גם, יש לו לא רק ליגרס, היקף, בקיאות, יש לו גם עומק, מחשבה, כושר ניתוח, צורת חשיבה. כמובן, זה לא נגמר באינפורמציה, בחוכמה, כמובן שכנראה הוא גם מתוקן במידות, וכנראה גם גדול מאוד בירת שמיים, וכו' וכו', על זה הדרך. ב', בעל בעמיו. לא רק שהוא לעצמו גדול, אלא גם הוא בחינת בעל, בעלות. כלומר, הוא אדם עם אחריות, יש לו כוח הנהגה, הוא משפיע מטובתו על אחרים, הוא משפיע מגדלותו על אחרים, הוא לא שומר את זה לעצמו. הוא בעל בעמיו. לא כגאווה חס ושלום וככוחי וכשררה, אלא כאחריות. הוא משפיע מטובתו, מגדלותו לאחרים, לתיקון עולם. נכבד בעדתו, ועל כן הוא מכובד בעדה או בקהילה שבה הוא חי, כי זיהו את הגדלות שלו, אבל, וגם גדול בדורו. ככל שאדם יותר גדול, ממילא ההשפעה שלו יותר מרחבית, אם מדובר על מקום או זמן. כלומר, מרחבי לא רק בקהילה, אלא בכל עם ישראל, בכל העולם, ולא רק בדור שלו, בכל הדורות. גם, אז אם כן, הגדול יכול להיות גדול בתורה, בעל בעמיו, נכבד בעדתו, וגם גדול בתורה, וגם גדול בדורו. אז אם כן, אמרנו כבר את הכל, אז מה נשאר? אז מי זה גיבור? מי הוא גיבור אם זה גדול? גם אם לא בא עדיין, גם אם לא בא למידתה של הגבורה. עכשיו אנחנו נכנסים להגדרה. מה הגדרה של אדם גדול? ונא לו לשכוח, הוא גדול. הוא לא קטן. בליבו של הגדול הסתמי, אין זרמים שונים שולטים. דהיינו, הוא איננו מוצא את עצמו, כי אם במצבו של מלך על כיסאו, או לכל היותר של מלך במדינה, אבל לא במצבו של מלך במלחמה. המצב האחרון, זהו כבר מצבו של גיבור. בואו נלך לנמשל רגע. למשל, סליחה. מלך שיושב בזמן שגרה על כיסאו. דהיינו, יש חוקי חברה, יש סדר שגרה, הכל מתנהל על פי התוכניות, הכל על פי הציפיות, הכל בסדר. יש צפי, יש ביטוי מעשי של הצפי הזה, הכל זורם לפי התוכנית. קורא לזה הרב, תכף נחדד את זה, זרם חיים אחד. אבל אדם שהוא מלך, מלך שהוא מלך במלחמה, הוא לא חי תרחיש אחד. במלחמה יכולים להיות תרחישים שונים. כלומר, יש שלב שבו אתה מכין את עצמך לאפשרות אחת ופתאום אתה נתקל באפשרות שונה לחלוטין. זרמי חיים שונים שולטים במלך במלחמה, והכרעות שלו הן הכרעות שקשורות עד פיקוח נפש, והכרעות שלו הן הכרעות שקשורות להשלכות לטווח רחוק מאוד, לפעמים היסטוריה. כלומר, מלך במלחמה זה לא אדם שיודע דבר אחד ובתוך הדבר הזה הוא שוחה. ניקח עוד דוגמה פשוטה, עכשיו אני חושב על זה. כן, אדם שמלמד, אז אם הוא יודע נושא אחד, אז הוא זורם בזרם של הנושא הזה. ברגע שתהיה סטייה מהנושא שבו הוא עוסק, הוא מתבלבל. אסור להקשות עליו קושיות. אבל מלך במלחמה, אדם ששולט בצדדים שונים של תורה או בצדדים שונים של חוכמה שבה הוא עוסק, הוא לא מפחד מהקושייה, הפוך. זה רק מפאר את התורה שלו. הפוך, דברי תורה נהיים מקום אחד, השורים מקום אחר. כמובן, צריך ללמוד, עיקר תפל, סיבת הוצאה, מה כרגע מרכזי, מה לא צריך להתפזר וכו', זה ברור. אבל מלך במלחמה, זאת מדרגה אחרת לגמרי של אישיות, מבחינת העמדה הנפשית, מבחינת המחשבה וכו'. אומר הרב, האדם הגדול זה אדם שיש בו זרם חיים אחד, תכף נראה דוגמאות. כשנפשו של אדם מוצאת לסיפוק בתפיסתה של החיים הרוחניים, בצורה אחת, מיוחדת ומיוחדת כאן במובן הקטן של המילה, בצורה שיש בה אומנם עושר גדול ואון רב, והיא כוללת ומקפת אומנם הרבה פרטים וסעיפים, אבל כל הפרטים וכל הסעיפים האלה בסופו של דבר נובעים מאותו המעיין, הם יוצאים מאותה המסילה, הם נובעים מאותה הזרימה, זה זרם אחד, זה אותו נהר, זה אותו נחל. אז אפילו אם יגיע האדם בצורה זו למידה של גדלות וגאונות, איננו צריך לקרוא לעזרה את תוכן הגבורה בעבודת חיי הרוח שלו, ואיננו צריך להצטיין בתור גיבור בעבודתו, מאחר שהיא מרוכזה בתוך סוג אחד, וצורה אחת ותכונה אחת להן. גדול זה אדם שזרם חיים אחד זורם בקרבו. יכול להיות שהזרם הזה יש לו הרבה סעיפים, הרבה פרטים, הרבה לבושים, הרבה הופעות. אבל זה אותו זרם, כבר, עם הדוגמאות זה כבר יתברר. הגיבור, להבדיל מהגדול, ואולם במצב נפש, כששני סוגים שונים של תפיסת חיים מוצאים להם מקום בליבו של אדם, אני מדלג רגע על המשפט הבא שהוא חשוב, נגיע לעבוד מעט, אז על האדם להתעזר בגבורה כדי לכבוש את כוח האיתנים הזה, הזרמים השונים, עד כדי לאחד את הזרמים השונים האלה שהוא שניהם הולכים למקום אחד, ושיתארגנו יפה ביחד. קצת לתרגם את הדברים המופשטים האלה בצורה אחרת. במקום מספר 2, פסקה קצרה ושמונה קבצים, קטע אחד מאותה הפסקה. איך הרב מתאר את עצמו? אומר הרב, קשה לי מאוד לעסוק בענייני הלכה לבד, וכן בענייני אגדה לבד, בענייני נגלה לבד ובענייני נסתר לבד. כמו כן קשה לי לנטות ברעיון בדרך אמונה פשוטה לבד, או בדרך מחקר והיגיון לבד, וכן בתכונת ההתבודדות לבד, ובתכונת הרעות והחברותיות לבד. כי כל הזרמים, הנה אותה מילה ממש, שולטים בי. האמונה והחקירה, הלאומיות והמוסר, ההלכה והאגדה, הנגלה והנסתר, הביקורת והשירה, את הכל אני מוכרח לספוג. ומתוך האחדות של המרומים העליונים, אני הולך וצועד לדווקא בהשם באמת, ולהעלות את אור קודש של כנסת ישראל, ברעיון ובמעשה, למקור חייה. בואו נעשה רגע להבין את זה. יש בתורה מקצועות שונים. מקצוע ההלכה. מקצוע ההלכה הוא מקצוע חשוב. הוא איך האלוהים מתגלה בזמן ובמקום עכשיו. האדם ששייך למקצוע ההלכה, זה לא רק עניין טכני שהוא למד אינפורמציה מסוימת והוא יודע להכריע בזמן או במקרה מה הדין. זה עמדה נפשית. זו צורת חשיבה. אדם ששייך ללימודי ההלכה, זאת אישיות. זה לא שהוא התמחה, כמו שקוראים לזה היום באקדמיה, הוא התמחה במקצוע ההלכה, למד טור בית יוסף. זה לא עניין של התמחות, זה עניין של אישיות. אדם שאין לו אישיות, אני מקצין קצת את המילים שלי, פרקטית, ממשית, עכשווית וכו', הוא לא יוכל להתמקצע בתחום הזה. כי נפשו מרגישה זרות כלפי זה. הוא לא נמצא שם. אגדה, הצד השני. אגדה? רעיונות? אידיאליים? ערכים? מופשטים? כלליים? עתידיים? זה נפש אחרת לגמרי. אישיות שלא תקועה עכשיו באדם הפרטי, בזמן הנתון במקרה הזה. הפוך בדיוק. מגמות עולם? זאת עמדה אחרת לגמרי של מחשבה ושל נפש. נגלה ונסתר. נגלה. גלוי. אדם שלומד נגלה זה אדם שלומד דרך השכל שלו. הוא צריך גם קצת להרגיש את מה שהוא לומד. הוא צריך גם לחוש את מה שהוא לומד. אדם ששייך לנסתר, תורת הקבלה כשמה כני. האדם הזה נמצא מחוץ לתורה. הוא עומד בענווה, הוא מקבל את הכל, הוא בקבלה. אם נתחבר רגע לקטע הבא, מחקר והיגיון או אמונה. מחקר והיגיון, האדם עומד, לא הייתי אומר במרכז, אבל האדם הוא מרכזי בתוך המערכת הזאת שנקראת חקירה. הוא חוקר, הוא רוצה להבין, הוא רוצה להרגיש, הוא רוצה לחוש. אדם שעוסק שעמדתו היא אמונית, היא קבלית, אז הוא בחינת מקבל. זה עמדה נפשית אחרת לגמרי. לכן באמת, וזה לא מקרה, יש סתירה עקרונית בין עולם המחקר לעולם הקבלה, עד כדי כך שעולם המחקר הגיע למסקנה שאין בכלל תורת הקבלה, חס ושלום. ועוד רוצים לתפול את זה על הרמב״ם, חס ושלום. זה עניין עקרוני, זה לא איזה מחלוקת פילוסופית, היסטורית. זה עניין פנימי מאוד בנפש האדם. התבודדות וחברתיות. אדם רוצה להיות דבק באשם. שני דברים מפריעים לו, חברה ויצרים. כמו שכותב הרמח"ל ספר מסילת ישרים. אדם שרוצה להיות דבק בהשם, הוא רוצה להתקדם בלימוד תורה, הוא לא חברתי. זאת עמדה נפשית. הוא מתנתק מכל מה שמפריע, חברה, העולם הזה וכו', כמה שהוא יכול, והוא עכשיו מתגדל בתורה באופן אישי. והוא מתגדל בדבקות אלוקית באופן אישי. האדם חברתי, שמבין שאדם לא בא לעולם לבנות את עצמו, אלא לתקן עולם. מבחינת לעסוק בצורכי ציבור באמונה. זה עמדה נפשית אחרת לגמרי. הוא עסוק עכשיו בתיקון בעולם, בחברה, בכוחות החיים הטבעיים שבמציאות. הוא לא בורח אל איזה אולימפוס רוחני בהר סיני. הפוך, הוא עוסק בשפיר ושיליה. זה עמדות אחרות. אז מי זה אדם גדול? אדם גדול זה אדם שלקח זרם חיים אחד, למשל ממה שאמרנו עכשיו, והולך איתו כל הדרך. יכול להיות שיהיו שם הרבה סעיפים, הרבה פרטים, יכול להיות. אבל זה אותו סוג, זה לא שונה. אז אותו אדם, למשל, שהוא עסוק בחינת התבודדות, לדוגמה, אני לא רומז לכלום, אז כמו שהוא ירצה להתבודד ברמה מוסרית אלוקית, גם פסיקת ההלכה שלו היא תהיה פסיקה בהלכות יחיד, זה אותו כיוון בדיוק. וכן להפך, אדם שמה שמעניין אותו, אישיותו, היא משיח, גאולה, תיקון עולם, אז ממילא, גם בצד הלימודי, גם בצד המעשי, לזה הוא יהיה קשור, לזה הוא יהיה שייך. זאת תהיה הוויית החיים שלו. אומר הרב, קשה לי מאוד, אני לא יכול זרם אחד, לא יכול. דרך אגב, תכף נראה שלא רק לא יכול, לא צריך. תכף נראה שלא רק לא צריך. אסור, אולי, עד כדי כך. האמונה, כל הזרמים שולטים בי. האמונה והחקירה. מה היחס בין חקירה, בין התפתחות השכל האנושי? באלף השישי יפתחו מעיינות החוכמה. אל מול האמונה. איך יוצרים את היחס הנכון בין הדורות, בין האמונה התמימה של הסבא של הסבא שלנו, לבין המחקר. בין תורה למדע. בין בית מדרש לאקדמיה, או יותר נכון לחוכמות חול. לאומיות ומוסר. כאילו הרב קרא את העיתון הבוקר, שלא קראתי אותו. כאילו אנטיתזה, לאומיות ומוסר. איך מצד אחד אתה רוצה להיות שייך לעולם מוסרי, טהור, נקי, ומצד שני לעסוק בתיקון חברתי, שמטבע הווייתו, הרב כותב את זה בכמה מקומות, הוא צריך קצת להתעסק בלכלוך מסוגים שונים. כמו למשל מלחמות, כמו למשל כלכלה. אלה דברים חשובים מאוד, אבל אלה דברים שהנפש האנושית מתרשמת מהם, מה נעשה? אז איך מחברים לאומיות ומוסר? איך מחברים כמיהה אדירה לדבקות השם, לדבקות אלוקית? ומצד שני, התעסקות לא בפוליטיקה ברמה המעשית, אלא הבנה עקרונית מחשבתית שזה הופעת תורה, שפוליטיקה זה הופעת תורה, וכלכלה זה תורה, ותקשורת זה תורה, והתיישבות זה תורה, ומדע זה תורה, ותעשייה זה תורה. מדרגות מדרגות, אבל זה תורה. קו החומר של עם ישראל, בארץ ישראל, בתקופת גאולה. זה ההבדל העקרוני בין גדולה לגבורה. אני רוצה לספר שני סיפורים כדי שנבין עד לאן זה מגיע. אני לא זוכר בדיוק את הסיטואציה ההיסטורית, אבל זה היה בחוץ לארץ, בתקופתו הצעירה, אם אינני טועה, של הרב, שהזמינו אותו לאיזושהי קהילה ורצו שהוא יהיה הרב של הקהילה. אז הזמינו אותו לשבת לדרוש בקהילה והחסנו את הרב באכסניה. ביום שישי לפני שבת נכנס הרב למטבח של אותה אכסניה והתחיל להתעסק קצת עם תבשילים לכבוד שבת. ראו אותו במרכאות מנהיגי הקהילה ואמרו, מה קורה פה? הרב שאנחנו רוצים מבטל תורה ביום שישי? אמרו לו, לא יודע אם יום שישי מוצאי שבת, כבוד הרב, תודה רבה, להתראות. שכחו רק דבר אחד, זאת גמרא ארוכה ושולחן ערוך מפורש, שאדם גדול ככל שיהיה, וגם מספר את סיפורי, צריך להתעסק בהכנות לצורכי שבת באופן מעשי. גדול, הוא מתכונן לנשמה היתרה של שבת. גיבור, הוא מתכונן לנשמה היתרה, ולדג או לצ'ונט או לספונג'ה או לחתיכת יער תועלת שהוא עושה. כל אחד ומדרגתו לפי אישיותו וכו'. זו מדרגה אחרת לגמרי. שהזמינו את הרב קוק, כידוע, הסיפור המפורסם, לנטוע עץ בשרון. הרב לא אמר זה ביטול תורה באותם ימים, מיפו לשם ומירושלים לשם, זה לא היה כל כך קלות, בקלות להגיע. ביטול תורה, שבתי למדו דף גמרא. הרי אתה חוזר הרב 18 דפים ביום, כלומר הרב חזר בישיבת וולוז'ה, 18 דפים ביום. נו, אתה יכול להספיק עוד כמה דפים, אולי עוד כמה עשרות דפים. לא. וכשהוא בא לשתול את העץ, לנטוע את העץ, לא ביקש מהדר, עם הידיים. אמרו לו הרב, החליפה מתלכלכת. אמרו הפוך, שאני אבוא עם החליפה מלוכלכת להתפלל לפני השם, אחרי שהחליפה התלכלכה באדמה של ארץ ישראל, התפילה שלי תהיה יותר מעולה. לא אמרנו שצריך לבוא עם חליפה מלוכלכת לתפילה, אבל פעם מותר. אפילו הכרחי. רבותיי, זה צורה אחרת של תפיסה. אומר הרב, הגלות יצרה אצלנו תפיסה של גדולים. לכן עכשיו ברור למה רבי עקיבא אומר, לך השם הגדולה, זו קריאת ים סוף. הטבע, כל טבע באשר הוא טבע, יש לו זרם חיים אחד. כל טבע שהקדוש ברוך הוא ברא, יש לו חוקי חיים שהקדוש ברוך הוא הטביע בו. זהו. האדם הוא הבריאה היחידה שכוללת בקרבה כוחות שונים, כמו שאמרנו כמה פעמים, אולי רק נחזור למי שלא שמע את הדברים, דבר עקרוני. אחד הפסוקים שמתארים את בריאת האדם, ויברא השם אלוהים את האדם בצלמו, או ויצר, ויברא או ויצר? ויברא אני חושב. אלוהים את האדם בצלמו, ויצר, אתה חייב לדעת. ויצר השם אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם. ריבונו של עולם, מה כתוב פה בפסוק הזה? ויצר השם אלוהים, השם אלוהים הוא אלוהים, השם אלוהים. ויצר השם אלוהים את האדם בצלמו. נגיד שנסביר שהמילה בצלמו, הכוונה בדומה לו. למרות שזה לא מדויק, כי כתוב בתורה, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. מה שאומר הרמב"ם בתחילת מאמרי נבוכים, שזה שניים, בצלמנו ודמותנו. אחרת לא צריך להגיד שתי מילים. אבל נסביר כרגע באופן פשוט, נגיד, ויאמר השם אלוהים, ויצר השם אלוהים את האדם בצלמו, ויצר השם אלוהים את האדם בדומה לו. יופי, תודה רבה. בצלם אלוהים ברא אותו. מיותר, לא? כבר אמרת שאני דומה לך. למה אתה צריך להגיד שהוא בצלם אלוהים ברא אותו? תגיד, ויצר השם אלוהים את האדם בצלמו, זכר ונקבה ברא אותם, סוף פסוק. לא. אומר הנציב, אומר בעל ספר המידות ועוד פרשנים, ויצר השם אלוהים את האדם בצלמו, זו כותרת כללית. בצלם אלוהים ברא אותו, זאת הדיוק שבכותרת הכללית. זה הפרט שבכלל. מה זאת אומרת? דיינו. כשהתורה אומרת שאנחנו דומים לאלוהים, שאנחנו דומים לאינסוף ברוך הוא, ויצר השם אלוהים את האדם בצלמו, במה אני דומה לך, ריבונו של עולם? למשל, אתה חי וקיים, כמו שאמרנו הבוקר, מלך חי וקיים. דיינו חי ולא מת, דיינו חי וממשיך לחיות. האם האדם דומה לו בזה? לא, האדם חי 120 שנה. מקסימום. אז אנחנו לא דומים לו בזה. הקדוש ברוך הוא אינו גוף ואינו דמות הגוף. נו, ואנחנו בגוף. אז אנחנו לא דומים לו בזה. הקדוש ברוך הוא ראשון. אין לפניו. אנחנו יהיו לפנינו. אבא, סבא וכו'. אחרון, אין אחריו. אנחנו יהיו אחרינו בעזרת השם. ילדים, נכדים, בנים, נכדים. אז בכל הדברים האלה, בכל הרבדים האלה, בכל הבחינות האלה, אנחנו לא דומים לו. לכן התורה מדייקת. ויברא אלוהים את האדם בצלמו. נקודותיים. במה? בצלם אלוהים, בדומה אלוהים ברא אותו. כלומר, במה אנחנו דומים לו? בזה שיש בנו תכונת אלוהים. אנחנו אלוהים. מה זה אלוהים? בעל הכוחות כולם. כפי שאנחנו יודעים, נכון? לא אלוה בלשון יחיד, אלא אלוהים בלשון רבים. אם כן, ויצר השם אלוקים את האדם בצלמו, במה? בזה שהאדם הוא היצור היחידי שמכליל בכוחו כוחות רבים, כמו אלוהים, ששני הכוחות הרבים הבסיסיים ביותר שבאדם הם נשמה ואפר מן האדמה, או זכר ונקבה, וכו'. נקרא דוגמה פשוטה שהזכרנו אותה הרבה פעמים, מרוב שהיא מתוקה, אני לא יכול לא מתאפק לא להזכיר אותה שוב. אני ממש מתענג כל פעם שאני אומר את זה. בספר המידות הוא כותב, למשל דוגמה פשוטה, הרב ויזל כותב, שאם ניקח למשל פונקציה אחת, מידות הבורא, מידות. כשהקדוש ברוך הוא ברא את בעלי החיים, כל בעל חיים קיבל מידה אחת מהבורא. למשל, כל השפנים פחדנים, כל האריות גיבורים, כל הדובים עצלנים וכל הנמלים חרוצות, כל הסוסים גאוותנים וכל האיילות קלות וכל השועלים מרמומים וכל החמורים טיפשים וכולי, זה הדרך. והאדם הוא גם חרוץ וגם עצלן. דהיינו, הוא גם עצלן כמו דוב וגם חרוץ כמו נמלה, כמו שאמרנו פעם, דוב נמלים. הוא גם גאוותן וגם מנוותן. הוא גם גיבור וגם פחדן. יוצא לפי זה עכשיו דבר עקרוני. התכונה המייחדת את האדם שבה הוא דומה לאלוהים היא תכונת ההכללה. היא תכונת הגבורה, בזה האדם דומה לאלוהים, שהוא גיבור, שהוא גיבור, שהוא לא חי זרם אחד, כי יש בו זרמי חיים שונים, שהכותרת הכללית שלהם זה נשמה ואפר מן האדמה, אפר מן האדמה ונשמת חיים. הכותרת הכללית שלהם זה זכר ונקבה, צריך להבין מה זכר ונקבה. זאת תכונת האדם. אבל כשאנחנו אומרים עוזר ישראל בגבורה, מתברר שזאת תכונת האדם מישראל דווקא. הגויים לא יודעים להיות גיבורים, הם יודעים רק להיות גדולים. וכשעם ישראל חי חיים נורמליים בארצו, אז הוא מגלה את תכונת הגבורה שלו. כי רק כשעם ישראל בארץ ישראל הוא מסוגל לגלות את כל הצדדים האלוהיים המופיעים בו. אם למה שאנחנו מדברים, על לאומיות ומוסר, על פרט וכלל, על חומר ורוח, על עבר ועתיד, וכולי, זה הדרך. לכן אומר הרב, אנחנו צריכים להבדיל בין גדולים לבין גיבורים. הגלות הוציאה ברוך השם לנו גדולי ישראל. ארץ ישראל ברוך השם הוציאה לנו וצריכה להוציא לנו גדולי גיבורי ישראל. מה ההבדל? זרם אחד או כלליות של זרמים? יוצא לפי זה דבר קצת חריף אני הולך להגיד עכשיו. סליחה על החריפות אבל אין ברירה. בפרט בשנים האחרונות אני מתנצל. אם אנחנו נפגשים עם תורה שהיא לא מציגה בפנינו זרמים רבים, עד כדי כמו שלמדנו אתמול ושלשום בשיעור אחר, את כל הזרמים, אז יש כאן צריך עיון גדול, לא צריך עיון קטן. התורה שאנחנו נפגשים איתה אמורה להפגיש אותנו עם כל רבדי הופעת השם בעולם. מהאדם הפרטי בתחתית הופעתו, כלומר גופו, מה אז יש לתורה להגיד על הגוף של האדם הפרטי? עד האדם הכלל עולמי ברמת נשמתו. ואם התורה שאנחנו פוגשים היא לא מכילה בקרבה את הכל, צריך עיון. לא אמרנו לבטל אותה, רק אמרנו שהיא צד. אבל אתה מדבר דברים מופשטים, דברים גבוהים, עזוב אותי, אין לי כוח. באתי למכון מיר לחזור בתשובה, להיות קרוב אל אלוהים, להתבודד, להתפתח בתורה, לזכות חי עולם הבא. עזוב אותי, מה אתה מדבר איתי דברים כאלה עכשיו? טוב, ברוך השם, שרב ברוך הוא שלח לנו מאור גדול. מרן של כל הדורות, המרן האמיתי בלי לפגוע במרנים אחרים. המרן בהי הידיעה. באמת, מה זיכה אותנו הקדוש ברוך הוא להיפגש עם זה? באמת זכות, אולי זכות אבות, אני לא יודע. מה זיכה אותנו ריבונו של עולם, ומה אנחנו זכאים? שזכינו להיפגש עם גודל כזה, עם גבורה כזאת. תורה כוללת, זו כל תורת הקבלה על רגל אחת, ההכללה. ההכללה שיודעת גם לסדר את הבינה בין החוכמה. ומאיפה הכל מתחיל וכו' וכו'. בואו נחזור רגע למקור אחד. ודווקא לגדולים גיבורים כאלה, אומר הרב, אנחנו בגלות לא למדנו, יותר נכון, איבדנו את הערכה לגדולים הגיבורים. אנחנו הרבה יותר מעריכים גדולים סתמיים. אתה יודע, הרב שלי לא ראה אור שמש מזה 70 שנה. אתה יודע, הרב שלי אומר שפוליטיקה זה מוקצה מחמת מיוס. מה זאת אומרת? יש כאן בעיה, רבותיי. לא אמרנו שהרב פוקו היה חקלאי? אני רוצה רק קצת לעדן את הדברים, שני סיפורים, עוד שני סיפורים. הרב קוק מספר על עצמו שהדבר היחידי שהיה לו בבית, שהיה ברשותו, שהיה שלו, זו קופסת הגפורים שלו. אותם סיפורים דרך אגב מספרים הרב שלמה זלמן אוירבך, זכר צדיק לברכה. כלומר, הרב מצד אחד חי חיים מחשבתיים מאוד מרחביים, וחינך ככה והדריך ככה, וברוך השם אנחנו מתלמידי תלמידי תלמידיו זוכים להיפגש עם זה באיזושהי טעימה קטנה. אבל הוא לכשעצמו חי חיי פרישות נוראים. סיפור שני שמכירים אותו. שהרב קוק שלא מקבל משכורת משיבת מרכז הרב, היה מחלק את כל המשכורת לעניים, לא היה נשאר לו ולמשפחתו כלום, עד שהחליטו בהנהלת הישיבה לתת את המשכורת לאשתו, לרבנית, שקודם כל תדאג למשפחה, אחרי זה יחלקו את מה שנשאר. רק להבין את קדושתו של הרב, סיפור לא ידוע שאני כל שנה משתדל לספר אותו פה, סיפר לי אותו הנכד של הסבא שסיפר את הסיפור הזה. שהרב פוק הגיע לארץ ישראל ליפו. הלך אותו סבא בירושלים בשכונת ימי נטוי מאה שערים. ושאל את רב חיים זלמן פלד, זכר צדיק לברכה, שהיה המנהיג, אחד המנהיגים, אבל המנהיג של העדה החרדית באותם ימים. תגיד הרב, שאל כך הוא שואל את הרב חיים זלמן פלד, האם הרב קוק שהגיע לארץ ישראל יהיה הרב הראשי של ארץ ישראל? יהיה מרא דארא דארץ ישראל? בסוף הרב היה, ברוך השם. אמר לו רב חיים זלמן פלד כך, מרא דארא דארץ ישראל הוא לא יהיה, בגלל כל מיני ויכוחים שהיו באותם ימים שלא הסתיימו עד היום הזה כידוע. אבל הכהן הגדול בבית המקדש הוא יהיה. איזה סיפור. הכהן הגדול בבית המקדש הוא יהיה. כהן הגדול הוא לב האומה, עליו 12 השבטים. הוא הכולל של האומה, הוא כלל הזרמים. וסיפור שכן מכירים, שהזמינו את הרב חיים זלמן פלד ואת הרב קוק לאיזה ברית מילה בעיר העתיקה. אחד מהם היה מועל, השני סנדק, אינני זוכר מימה. ואז הדלתות של ירושלים, כידוע, יש עדיין כאלה בתים, היו דלתות של שני חלקים, נכון? שנפתחים שני חלקים כזה, כן? וחלק אחד היה סגור, כי הם הגיעו בשעה יהודה, לא כמונו מאחרים. פעם רבנים היו מגיעים בזמן, לא שאני רע, אבל... קיצור, הגיעו בזמן, שניהם הגיעו באותו זמן. בקיצור, וצד אחד של הדלת היה סגור, וצד שני היה פתוח, ובכל קטע של דלת, כל צד של דלת יכול להיכנס רק אדם אחד. כיבד הרב חיים זלמן פלד את הרב קוק, אמר לו כבוד הרב, אז כבר הרב היה הרב הראשי של ארץ ישראל, אמר לו כבוד הרב, אתה מרא דארא דארץ ישראל, ייכנס כבודו ראשון. אמר לו הרב קוק, חס ושלום, אתה גדול ממני בתורה, ככה אמר בעין ותמנותו לרב חיים זלמן פלד, ייכנס כבודו ראשון. מספר המספר, וכך עמדו שעה קלה אל מול פתח הדלת, ואף אחד לא הסכים להיכנס ראשון. לא, כי יש הלכה, מכבדים את הגדול, זאת הלכה. מה עשה הרב קוק? פתח את הצד שהיה סגור, נתן לרב חיים זלמן פלד יד, ונכנסו שניהם ביחד. איזה סיפורים. מי היה הרב? בואו נחזור אלינו. ואולם במצב נפש, בבקשה. למה אתה רוצה להכשיל אותי?
לא,
למה אתה רוצה להכשיל אותי?
כאילו הכוונה היא...
למה אתה רוצה? אני אומר מה שאני רוצה להגיד, אני רוצה להגיד מה שאתה רוצה. אתה תבין מה שאתה הבנת. אני בוחר לי את המילים שלי.
אם הרב קוק כאילו היה בפוליטיקה,
לא מבין את העניין. מה זאת אומרת אם הרב קוק היה בפוליטיקה? אנחנו חייבים להיות מתלמידי תלמידיו. אני רוצה להסביר משהו אולי. אני מתלמידי הרב קוק, פרט נמק והסבר, למדתי כמה פסקאות בעינייה. יישר כוח. מה זאת אומרת? להיות תלמיד הרב קוק זה לא לדעת לצטט כמה פסקאות בעינייה ושמונה קבצים. להיות תלמיד הרב קוק זה האדם שזרם החיים שלו הוא הזרם שעליו אנחנו מדברים עכשיו. זה האדם שהוא קורא שולחן ערוך. מילה ראשונה התגבר, הוא מבין שהשולחן ערוך בחר דווקא את המילה הזאת. כי המילה הזאת היא לא רק קום בבוקר עצלן. אלא המילה הזאת היא באה לתת את הכיוון לכל אורח החיים של האיש הישראלי. זה יתגבר. תהיה גיבור. לדעת להכליל בקרבך זרמים שונים, ולדעת למצוא ביניהם את המינויים הנכונים, את הסדר הנכון, את המקור של הכל, את האחדות הכולל שבכל הפרטים. זה יתגבר. זה להיות מתלמידי הרב קוק. זה לא לדעת לצטט כמה פסקאות כמוני. לא ברצינות. זה אדם שמסוגל להיות שייך לעולם מוסרי ולעולם לאומי בלי שום סתירה. והוא לא מתבדל בגלל הבעיות בחברה הישראלית ובהנהגתו, ובהנהגתה, והולך להשתקע באיזה אולימפוס רוחני, כי נמאס לו כבר ממה שקורה בעיתון, או סיפור לו שכתוב שם. זה להיות אדם מהסוג הזה. זה להיות קוקניק. זה לא פחות מזה. כן, מוטי.
אתה אומר שתורה של הרב קוק היא תורה כוללת.
לא נכון? אתה מרשה לי לדבר לך גלוי? לא אזכיר שמות. מה שאתה אמרת זה מראה על חוסר לימוד של תורת הרב קוק. זה לא נכון. אני לא מוכן לשמוע כי זה לא נכון. זה לא נכון. לא, אתה לא תסיים את המשפט. זה לא נכון. סליחה, באהבה ובאמונה.
רגע, רק תסיים את המשפט.
אני אתן לך שתי נשיקות עוד מעט. זה לא נכון.
רק תסיים את המשפט. בבקשה.
זה לא נכון, זה לא נכון.
איפה הרב קוק נפגש
מי שלמד תורת הרב ואומר שהרב דיבר רק בעניינים כלליים, סליחה שאני אומר, בור ועם הארץ בתורת הרב. הוא לא למד. זה לא נכון, אני לא מסכים. הרב דיבר על כל צדדי החיים, כמו שאמרנו מקודם. מהאדם הפרטי בתחתית הופעתו, דהיינו גופו, איך האדם צריך להתייחס לגופו, עד רום מדרגת תיקון העולם של עולם הבא, שתופיע בעולם הבא. רק צריך ללמוד את זה. זה נכון, אני מסכים, שאנחנו חיים בתקופה שהערך שלה הוא ערך כללי, שהערך שלה הוא ערך מחשבתי, ואם נספיק, כנראה שלא, זה עוד שני קריטריונים למה דווקא הרב קוק, שלכן זה משלים את התמונה שאמרנו עכשיו. אבל המשפט שאתה אמרת הוא לא נכון, סליחה, הוא ממש לא נכון. אנחנו היום ביורצייט של הרב קוק, אנחנו רוצים להבין מי הוא הרב, אנחנו רוצים להבין מה זה להיות מתלמידי הרב. הרי אנחנו פה מרן בבית המדרש שלנו הרב קוק, בעזרת השם יהיה מרן של כל ישראל, בסמוי הוא מרן של כל ישראל, בגלוי עדיין עוד לא. אנחנו רוצים להבין מה תפקידנו, מה ענייננו, באיזה כיוון, איזה מסילה אנחנו צריכים לצעוד. כל אחד במדרגתו, כל אחד יכליל בקרבו את הזרמים שהוא מסוגל להכליל לפי קצב ההתקדמות והעומק שלו. זה תפקידנו. בבקשה.
לגבי הנושא של הגדלות, אם בן אדם אני בוחר בזרם אחד, הוא מגן משהו אחד,
הוא נהיה גדול. נראה לי לפי התפורות האנושיות,
אם בן אדם רוצה
לקרוא לכל, הוא יהיה בנוני בעקבות. אתה צודק באופן כללי, בארץ ישראל זה לא ככה. בארץ ישראל אדם יכול להיות גדול, או יותר נכון גיבור, וזה לא יפגע בגדולה. וגם אם זה יפגע, הקדוש ברוך הוא חשב על זה כשהוא ברא את העולם. בוא נאמר ככה, בינינו, לא הייתי רוצה לשבת ולימוד איזה 18 שעות ביום, אף אחד לא מקשיב. בשקט, הייתי רוצה, אבל זה לא יוצא. יש כמה אגרות של הרב, לא מעט אגרות, שבהם הוא כותב, לרב ציודה, אתה יודע אני עוסק בצורכי ציבור, כמדומני אחת האגרות באנגליה, אתה יודע אני עוסק בצורכי ציבור, וזה היה בדיוק בזמן שהוא עבר דירה ממקום למקום, שלושה שבועות הוא התלטל, ולא לא, לא היה לו יישוב הדעת, ולא יכל ללמוד בכלל, והקהילה גם הוא היה חדש בקהילה, היה צריך לעשות כל מיני שלום בתוך הקהילה וכו'. הוא אומר, אתה יודע שאני עוסק בצורכי ציבור, וכו', ואתה יודע כמה נפשי צמאה לדבקות אלוקית, להתעסק בענייני פנימיות התורה, וקרבת השם. אתה יודע את זה. אבל אני לא מתחרט על מה שהקדוש ברוך הוא זיכה אותי, להיות שליח שלו, לעסוק בצורכי כלל ישראל, בעניינים טבעיים. אז הרב, כמו שראינו כאן, כנראה מצא את המינונים. יש כמה פסקאות, באורות הקודש, בשמונה קבצים, שהרב שם מדבר בצורה מפורשת מאוד, על ההתלבטות הפנימית בין הצורך של האדם ושלו להתבודד, לבין הצורך להיות חברתי ולתקן כל מה שניתן לתקן בחברה. זאת מערבולת פנימית שברוך השם שכבוך הוא ברא את העולם וברא אותנו, הוא ידע שאנחנו נהיה בתוכה. והוא אמר לנו, תהיו מספיק גיבורים כדי לפתור את השלמות הזאת. כבר הוא סומך עלינו. עוד טיפה ברשותכם, כי הזמן מתקצר, בואו נתקדם עוד טיפה. ודווקא לגדולים גיבורים כאלה, צריכים אנו להציב ציונים, דהיינו להציב זיכרון, עמדה, ולהסביר את ערך גדולתם וגבורתם כדי שלא יהיו יותר מדי כצלוחית של פלייטון המוקפת צמית פתי, ביטוי בחז"ל, כזה מין צלוחית סגורה שיש בפנים איזה תוכן ואי אפשר ליהנות מהתוכן שלה. או למשל כהדס במדבר. הדס יש לו ריח טוב, יכול להשפיע לרבים, אבל בגלל שהרבים לא יודעים להעריך אותה, את הערך שלה, אז הרבים לא נהנים ממנה. עד כדי כך שלא רק שלא נהנים, אלא אפילו יכולים לזלזל חס ושלום. כי הגלות, אנחנו ספוגי הגלות, הגלות הרגילה אותנו להעריך גדולים, ולא מספיק להעריך גדולים גיבורים. וזה נורא. וברוך השם אנחנו חוזרים לארצנו, ואנחנו צריכים להתחיל לחזור לעצמנו. אז שלא נהיה כהדס במדבר שאין הקהל נהנה מרחם הטוב, ואין אדם סופנה ומחשיבם לפי גדולת ערכם באמת. אומר הרב, הוא מסוג גדולי ישראל אלה, היה הגאון רבי שמואל מועליבר זצ"ל. אני מדלק כמה שורות, 3-4 שורות. עשה עליי האיש הגדול הזה, רב מועליבר זצ"ל, רושם של גדול גיבור, לא סתם גדול, של רב פעלים המושל בשני זרמים של חיים. הוא משקיע בכל אחד מהם את כל תשומת ליבו, את כל נפשו ואת כל כישרונותיו. שימו לב, עוד הערה מתוקה מאוד, חשובה מאוד של הרב. הרבה פעמים אדם משקיע בדברים שנראים לו גדולים את כוליותו. הוא בא לזה עם כל המחשבה שלו, עם כל הרצון שלו, עם כל הכישרונות שלו, עם כל הזמן שלו וכו'. אבל בדברים שנראים לו פחות חשובים, ואולי באמת הם פחות חשובים, הוא לא בא עם כוליות האישיות שלו. הוא בא עם חלק. ואז הוא מתחיל לחלק. פה הוא בא עם כולו, ופה הוא בא עם חלקו. אומר הרב, מה פתאום? אם אתה מכליל בקרבך זרמים רבים, ואתה החלטת כרגע שצריך לטטות את הבית לכבוד שבת, אז אל תראה בזה ביטול תורה, ואל תעגל את הפינה, ותשאיר את הלכלוך מאחורי הדלת או מתחת השטיח. תבוא עם כוליות האישיות שלך לטטא את הבית. אם אתה החלטת כגיבור, ולא רק כגדול, שכרגע צריך להדריך את האומה בעניינים כלל ישראלים, לאומיים כלל ישראלים, אז תבוא עם כוליות האישיות שלך, ואל תראה ביטול תורה. אל תראה בזה ביטול תורה, ותעשה את זה כי יוצא ידי חובה ותיעלה משם. תבוא כולי. זה כמו אחד בעל הפגישה. כשהוא לומד את המהר"ל הוא כולי. כשהיא מספרת לו על צרותיה הוא חלקי. זה לא מצחיק, זה עצוב מאוד. מה זה? אדם שהוא כולי, הוא כולי בהכל. אתה שותה כוס קפה, תשתה כוס קפה כמו בן אדם, יא בן אדם. זה לא מצחיק, זה דבר מאוד עקרוני. אנחנו חיים בתרבות כזאת שמעריכה דברים גדולים, כביכול, שאנחנו קוראים להם גדולים, ולכן נותנים בזה את הכל, ודברים קטנים, אנחנו מזלזלים. וידוע מה שבעלי המוסר אמרו, אדם גדול ניכר בפרטים הקטנים. מאוד מעניין, לפני שהתחיל השיעור שלפניי, הייתה פה תפילת מנחה. יצא לי להתפלל שם בכניסה. הדלת נפתחה בערך כ-100 פעמים בזמן תפילת מנחה. לא ספרתי, אבל בערך 100 פעמים. ושמתי לב לתופעה מאוד מעניינת, כמובן לא הסתכלתי על הפרצופים. יש אחד שנכנס, פותח את הדלת, לא מעניין אותו מה קורה בפנים. הולך, תח, הדלת נטרקת, לא בכלל לא שם לב. יש אחד פותח את הדלת בעדינות, שם לב מקור, שם את האוזן, מתפלל מנחה, סוגר בשקט. תגידו, מה זה משנה? משנה מאוד. סתם זה לימוד שלמדתי עכשיו. ידוע הסיפור, סיפרנו כמה פעמים על רבי ישראל מסלן, שפעם אחת בסוף תפילה ניגש לאחד המתפללים, אמר לו, אתה יודע, התפילה שלך לא התקבלה. תדמיינו לעצמכם, נדמיין לעצמנו, הרב אליהו, כברוך הוא שלח לו רפואה שלמה בעזרת השם. אנחנו מתפללים בבית הכנסת שלו, והוא בא אלינו בסוף התפילה ואומר, אתה יודע, התפילה שלך לא התקבלה. וואו. שאל אותו מתפלל, תגיד, למה התפילה שלא התקבלה, רבי ישראל מסלן? אמר לו, כי אתה עמדת בפתח בית הכנסת וחסמת את האוויר למתפללים. התירוצים של אוויר עד ארץ ישראל מחכימה ויש מזגן לא יעזרו. גם בדבר הזה תהיה כולי. כמו אותו אדם שמגיע לתפילת מנחה בדיוק באמן האחרון, באמן האחרון של הקדיש, לפני תפילת 18. והוא הגיע בדיוק לפתח הדלת, עומד בול באמצע החלל של פתח הדלת. גם חוסם אוויר, גם לא מאפשר לאחרים להיכנס, כי אסור ללכת 400, לפחות מפניו. אבל הוא מתפלל מנחה בציבור. יישר כוח. אז מה עדיף? א', שיבוא בזמן, ב', אם צריך שיתפלל ביחיד. או לפחות בצד, והפתח מצרף כדוע להלכה. דברים קטנים, אבל מאוד עליונים. לכן אומר כאן הרב, הרב שמואל מועליבר, רבי שמואל מועליבר, והדברים נכונים לרב. היה אדם כולי, השקיע את כולו בשני הזרמים העיקריים. א', מצד אחד, רב גאון, גדול, מלא תורה ומעשים טובים, מחמיר על עצמו ולא על אחרים, במילי דחסידותא, בדברים שחסידות, גם בדברים כאלה שרבים וגדולים נהגו להקל בהם, מצד אחד, התעלות רוחנית עליונה, ומצד שני, נפש רעננה, מלאה עוז וחיים, וצופה ציפייה עמוקה לתשועתם של ישראל, רעננות של חיים, שמחה של חיים, כלל ישראליות של חיים, תיקון עם ישראל בארצו, ברמה הפשוטה של גלויות ישראל שישובו, שארץ ישראל תהיה פורחת, שהתעשייה תתפתח וכו' וכו'. אם כן, למה דווקא הרב קוק? א', אנחנו מחפשים רב שהוא יחליט בקרבו את כל הזרמים. זה כמו שאמר לי פעם, אדם שעבר הרבה סיבובים, עברתי הרבה, קלטתי הרבה, ברב מצאתי את הכל. גם חיי הפרט, גם חיי האומה, גם חיי השכל, גם חיי הרגש, גם העבר, גם העתיד, וכולי, גם החומר, גם הרוח, הכל. לא תורה פרטית, כלומר פרטית במובן של נקודתית, זאת הכוונה פרטית. זה קריטריון ראשון. קריטריון שני שלא נספיק לפתח אותו, אבל רק נזכיר אותו, באלף השישי פתחו מעיינות החוכמה, דהיינו אנחנו חיים בדורות כבר, בתקופה 200 שנה, של התפתחות השכל האנושי. מדוע? כי המוח, המחשבה, הוא הגרעין של הכל. ולכן ההתפתחות המדעית שמצטרת לפנינו בהתפתחות הטכנולוגית, הנה הראיה, לדוגמה, היא בעצם האופי של התקופה. ולכן אנחנו צריכים לחפש תורה כזאת, בית מדרש כזה, גיבור כזה, גדול גיבור כזה, שנקודת המוצא שלו לכל התורה היא המחשבה, היא המוח. וברוך השם, רבים וטובים, רבים וגדולים בישראל. נא להן אחר כך, כידוע מקור ארבע, מאמר הדור, שכל המחלות הנוראות של דור מעבר גלות וגאולה, הוא לא בלב ולא ברגש, ולא בתאוות ולא ביצרים, אלא בכוח המחשבה. נקודה שלישית שראו לחדד אותה, אני מקווה שידברו או דיברו עליה כבר, קריטריון שלישי, ידוע שכל זמן היסטורי יש לו את ההופעה האלוהית שלו. כמו שהרב כותב כידוע באיגרת התשובה שינה הנחת, כל זמן מאיר בתכונתו. ולכן אומר הרב באיגרת התשובה הידועה, אם יבוא אדם לחדש דברים בענייני התשובה, בין ברעיון בין בהדרכות מעשיות, והוא לא לוקח בחשבון בתוך תשובת היחיד את התשובה הציבורית, את המהלך שהקדוש ברוך הוא מופיע על עמו בארצו, לא יוכל לכוון שום דבר למיטתה של תורת אמת. למה הרב אתה אומר שום דבר? תגיד, לא כיוון עד הסוף, חלקי, לא, שום דבר. כי הפרט שייך לכלל, והכלל הכוונה תקופה היסטורית, ובכל תקופה היסטורית הקדוש ברוך הוא מופיע בצורה מיוחדת עם דגישים שונים. והרב ברוך השם היה השליח של הקדוש ברוך הוא, לא רק הוא, אבל הוא אולי המרכזי, השליח, שמתאים לתקופת המעבר בין גלות לגאולה, נתן לנו חוכמה עמוקה, תורה שלמה, יראת שמיים גדולה, איך באמת להיפגש עם התקופה הזאת נכון ולפעול בתוכה. נכון, איך להבין את התהליכים מבפנים ולא רק מה שנראה בחוץ. לכן באופן כללי הייתי אומר שלושה קריטריונים מרכזיים מאוד. הכללה, קודם כל, מחשבה, והתאמה לזמן ההיסטורי להופעת השם בזמן. אמנם היום לא הצלחנו להתמקד בשניים האחרונים, אבל גם בראשון, אני חושב שברוך השם עשינו משהו. נזכה בעזרת השם שהדברים יהיו לעילוי נשמתו, ונזכה שכל כולנו, כל עמנו, יהיו גדולים גיבורים. בעזרת השם.